סייעתא דשמיא, ערב טוב, פרשת נוח, בעזרת השם. דווקא היום רציתי להתחיל מההפטרה.
לנוח.
כן, הפטרה. בהפטרה יש חלק שספרדים קוראים, אפילו אני הקרא. וחלק הזה שהנביא ישעיה שם מדבר באמת, מדבר משפטים מאוד מאוד ידועים ומשמעותיים, כולם מכירים, שעוסקים במבול, נכון? שצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך אדוני. כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגיער בך, ומגיעור בך. כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך אדוני. רואים שהנביא אומר שהיו, היה מבול, המבול פה נקרא מי נוח, ושקדוש ברוך הוא קרת ברית שלום עם עם ישראל, עם האנושות, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי, ברית שלומי לא תמות אמר מרחמך השם.
רק נשאר שיהיה לאלוהי נשמת מור אביב.
יש שיעור לעילוי נשמת כל מותי ישראל, שאין מי שהביא שיעור לעילוי נשמתם ובעלם שלמה סופר בן רחל. זה החלק הראשון של דברי הנביא, ופה מסיימים הספרדים, אבל אשכנזים ממשיכים, עוניית סוהר אלו נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, כאלה קצרה מוכרת. והיא מסיימת, עטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו תחי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים, וכו'. פה גם נחרטת ברית, רק שפה הברית שונה, נכון? פה הברית, והחרטה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים, הכוונה שזה הבטחה. ברית, שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל, שבסופו של יום נקבל את משיח צדקים, חסדי דוד הנאמנים, נקבל את משיח צדקים. יש כמובן קשר בין שני החלקים, במה שהקדוש ברוך הוא קוראת ברית, רק הברית הראשונה, ברני הכרה, זה ברית שלא יבוא עוד פעם אסון. והברית השנייה זה ברית לעתיד לבוא, שיבוא משיח. קצת שונה ברית שלא יבוא אסון לבין ברית ש... אבל ככה או ככה שתי הפרשיות עוסקות בגאולה. גם הדוגמה, גם הנושא של המבול מובא רק כדוגמה שבגאולה לא יהיו דברים כאלה, לא יהיו אסונות יותר. זה עולם אחר, הבטחה לעם ישראל, הבטחה לעולם, זה שלא יהיו אסונות ויבוא משיח. ובסופו של דבר נראה לכאורה עם איזה רצף הגיוני, שני החלקים, הגם שמדובר בשתי בריתות שונות לגמרי. ברית אחת זה לא יהיה יותר אסון כמו המבול, ברית השנייה תקבלו משיח, משהו אחר. שאלה, למה הנביא משתמש במקום במילה מבול, שזה מילה שמופיעה בפרשה שלנו, לפחות בקטע שפותח את הפרשה, הרבה פעמים, נכון? הרבה הגזמתי, אבל זה מופיע מספר פעמים, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ וכו'. ואחרי כן שהמבול מגיע, אז שוב נזכר. והנביא בוחר במקום לקרוא לו מבול מבול, לקרוא לו מי נוח. עכשיו, זה לא היה מעלה תמיעה אם זה היה אירוע חיובי. נכון? כתוב, התורה מידע על נוח, שהיה נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו. אז לוקחים איש צדיק, וקוראים על שמו, מי נוח אסון. לא יפה. מי צדיק? זה יפה, עכשיו תיקח, משה רבנו תקרא על שמו, את המגפה של בעל פאור. זה לא יפה. זה לכאורה משהו מוזר פה. זה לפחות מעורר שאלה, למה מבול שהוא אירוע אסוני לחלוטין נקרא על שמו של הצדיק נוח? יותר מזה, הפרשה פותחת באסון. כל הנושא של המבול זה מחיית כל האנושות. כל האנושות נמחית. זה אסון, זה אסון כבד. זה אולי האסון הכי כבד שהיה אי פעם מאז בריאת אדם. לאנושות עצמה. זה מחייה פיזית, זה לא הבלבול של דור הפלגה שהוא מפזר אותם בארץ. שזה גם אסון, כן, חברה מאוחדת ומגובשת, הופכים להיות איזו חבורה מפוצלת כזו, אבל זה לא דומה, זה מחיית כל האנושות. כולל הבהמות וכולל העופות וכולל החיות, הכל נמחה. למעט הדגים. אז לכאורה הייתי אומר שהשם הכי פחות מתאים לפרשה זה פרשת נוח. זה לא נוח. לא נוח לקרוא לפרשה, פרשת נוח, זה פרשה של אסון. עכשיו בכלל צריך להבין את ההתרחשות. נוח בגיל 480 מקבל את הציווי לבנות טבע. במשך 120 שנה הוא בונה את הטבע, שלתוך הבנייה המדרשים מביאים שהוא נטע עצים שלוקח זמן עד שהעץ גדל, מגיע לפי ההתפתחות שלו, נוח קורט את העצים האלה. אנשים שואלים אותו, מה אתה נוטע? זה לא עצי פרי. עצים ענקיים. הוא אומר להם, הולך לבוא מבול לעולם. בגלל שאתם משחטים כל בשר, למי שלא שמע את זה, כן, זה תמיד נכון לחזור על זה, בשבת אולי אני ארחיב בעניין הזה, בסייעת הדשמיא, אבל האנושות הייתה בדרגה מאוד מאוד גבוהה מבחינה התפתחותית. מאוד. זוהר הקדוש מביא, וגם זה מובן מדרש רבה, שהם היו יכולים להחליא כל בהמה עם כל חיה, וכל בהמה עם אדם. הכל בשימוש בשמות הקודש. לא עושים שימוש בשמות, לא צריכים מעבדות, לא צריכים ניסויים בבעלי חיים, לא שום דבר. אומרים שמות, לוקחים יתוש, חברים אותו עם פיל. מעברים אותו עם פיל. דברים תורפים. ממש לשון המדרש היא מפורשת, גם הזוהר, מפורש לגמרי. שככה הם היו עושים. קץ כל בשר בא לפניי, שם מובא מה זה קץ כל בשר, זה פשוט. הם היו עושים מעשים שהדת לא סובלת, השחיתו את הבריאה. עשו כל מה שעולה על רוחם באמצעות שימוש בשמות הקודש. דיברו לשון הקודש, ידעו את לשון הקודש. זה עזור הקודש בפרשה, סוף הפרשה הקודמת. רבי אלעזר אומר, ביומי אנוש אבו חכימי בני אנושה בחוכמה דחרשים וכוסמין ובחוכמתה למעשר לחלד ושמיים. ולא אבא ברנש מיום הדנפיק אדם מגילתא דעדן ואף תיקימי חוכמתה דטרפי אילנה. אז הוא אומר ככה, לא היה, הם היו אנשים מאוד מאוד חכמים, ולא היה מיום שאדם הראשון יצא מגן עדן והפיץ את תורת הכישוף, טרפי אילנה זה תורת הכישוף, לא היה איש או אישה שלא ידעו את התורה הזו. ידעו את כל הזה. הדעית פשטת אי חוכמת, אני מקצר, זה לקרוא את זה, זה מרתק. אדם הראשון, אדם וחווה, הכחיש פמליה של מעלה. הדעית פשטת אי חוכמת הבדרה דמבול, וכולו אבו עבדי אבידתו לאב אשה. הם כולם היו עושים את המעשים הרעים והנוראים ביותר, שהם ממש המעשים האלה שאני אמרתי לכם. המדרש אומר את זה מפורש, שלקחו בהמה כזו עם בהמה כזו, הוא מציין איזה חיות הם ידעו לעשות החלאות, דברים מאוד 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 קשים, מאוד מאוד קשים. לקחו את העוצמה שהקדוש ברוך הוא נתן להם לברוא וליצור, והשתמשו עם זה להשחית את הבריאה. זו אגב, הכל עכשיו נאמר בסוגריים גדולים, עד כדי כך שהם ידעו לברוא ענקים. הזוהר אומר, ועד כאן יומדה עינון קיימי ואופי חרשים לבני נשם, והולידו בנים וקרו לאור ענקים גיבורים. תדעו לייצר בשיבוט ובטכנולוגיה של תיקון ה-DNA וכל מיני כאלה, תדעו לייצר ענקים גיבורים, ממש. ועוד 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 מקומות, ועוד. בנות קין? זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה עזה ועזהאל. זה משהו אחר. אבל זה לא רחוק מהכיוון, כי בסופו של דבר הכל קשור לעובדה שהם התירו לעצמם נשים שקשורים להנאות מיניות כאלה ואחרות. הם התירו את זה לעצמם בצורה הכי, הכי פרועה, פושעת, ולכן המחייה היא במים. מחייה היא במים. מחייה שמוכים. מחייה של התוצאות האלה היא בדווקא במים. אבל נגיע לזה, רק לומר, אז מגיל 480 עד גיל 600, 120 שנה הוא בונה, כל האנושות מסביבו ממשיכה כרגיל, רואים אותו, רואים אותו עושה מעשה מאוד משונה, נוטע עצים, עוזב את הכל, קורא את העצים, מתחיל לבנות איזה מבנה באמצע, אין ים לידו. הוא נמצא באיזה נורר, נגיד, ליצור העניין במדבר, מקום תמוע או על הער. שואלים אותו מה אתה בונה, הוא אומר, אני בונה אונייה. מה יש פה? אין ים. אומר לו, יהיה ים. יהיה ים. אם אתם לא חוזרים בתשובה, יהיה פה ים, הכל עם אחי. אף אחד לא שומע לו. עכשיו, משך הזמן...
איך הם לא האמינו? איך הם לא האמינו? אם הם בעצמם יכלו לברות דברים, איך הם לא האמינו לנוח?
זה. שאלת איך הם לא האמינו, שאלה קלה לתשובה. השאלה יותר חזקה, זה לא הם לא האמינו. השאלה יותר חזקה, איך זה דור הפלגה לא האמינו. איך דור הפלגה העיזו למרות בהשם שככה, בתוכם חי עדיין נוח, ודור הפלגה נוח עדיין חי, ואומר להם, אומר להם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא הביא כבר פעם בעבר מבול, אל תתעסקו איתו, אל תלכו נגדו. שם הבן שלו חי, אומר, אנחנו יצאנו מהטבע, אנחנו ראינו מה הקדוש ברוך הוא יכול לחולל בעולם. למה לכם עכשיו לבנות מגדלים? אגב, יש תקררת יונתן של רבי יונתן אייבשיץ שאומר שהם רצו לברוח מהעולם הזה. הם בנו סדרה של מגדלים, לא מגדל אחד, שהתכלית שלהם הייתה, לפי הפרשנות שלי, אבל לא רק שלי, סייעתא דשמיא, כמו לבנות כאן שיגור לחלל. רוצו לברוח מכדור הארץ, לצאת מהשליטה האלוקית. אז איך עליהם אתה לא שואל איך הם לא נזהרו ולא האמינו שיכול לבוא אסון? אז מוסבר במדרש שהם טענו, הם המציאו המצאה שמבול בא כל 1600 שנה. כל 1600 שנה הקדוש ברוך הוא מחריף את העולם, מבול או אסון אחר. עכשיו הם היו בסך הכל 340 שנה אחרי המבול, אמרו יש לנו עוד 1300 שנה, בוא נתחיל לבנות מהר מגדלים ותקני השיגור וכו'. גם שם אגב הזוהר הקדוש אומר שנבנה לנו מגדל ונעשה לנו שם. אומר הזוהר הקדוש, שימוש בשמות קדושים. שלטו ב... הם היו יכולים לקבוע מתי ירד גשם, היו יכולים לקבוע לכל סדרת טבע, בשמות, היו משלים את כל סדרת טבע, הם אמרו, אנחנו שולטים, אין מה לפרד. אנחנו שולטים בעולם. אין מה לפרד. אז נוח חי 600 שנה במבול, ואחרי שנו חי עוד 300 ו... נכון? כמה הוא חי סך הכל? 960. 960, אז הוא חי אחרי עוד 360 שנה. זאת אומרת, מבחינת הזמן, האירועים שאנחנו עוברים פה בפרשת נוח, הם יותר מאשר כל התורה כולה. זאת אומרת, מנוח עד, מלידת יצחק נגיד, בסדר? עד סוף התורה יש פחות זמן מאשר פרשת נוח. פרשה חשובה. פרשה חשובה מאוד. כן. לגבי השאלה למה הקדוש ברוך הוא פועל פה בהשחטה, במחייה הזאת, דווקא במים, אפשר לתת איזה כמה שורות ואפשר לראות מי שירצה, יראה אחרי זה, יש פה, אני חושב את הספר הזה גם. ופעם הראיתי לכם בסייעת הדשמיים, שמובא בדיוק על שירת זרע לבטלה, שזה הכל מחייה במים, שמרחם ויציל. אפשר להבין למה יש תמונה מכל מיני מקומות שקשורים לדברים האלה. פתאום מגיע גל מהים, 30-40 קילומטר אורך, 30 מטר גובה, חסל את הכל וחוזר. שלום. פחד. אבל אפשר גם להסביר את זה קצת יותר עמקות, שעניין של מים זה כמובן, ברגע שיש מים, אז זה כמו שהעולם חזר למצב שלפני הבריאה, טוב עבור, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז יש מים. אחרי כן המים נסוגים, נכון? אז יש הבדלה בין מים למים, כמו היום השני של הבריאה. אחרי זה מתגלה את היבשה, את היום השלישי של הבריאה. אחרי זה יש את החיות, היונה והעורב, וזה הגילוי של החיות. יוצאים הבהמות והאדם מהטבעה, זה בריאת האדם. אפשר לראות גם את העניין הזה שזה ממש סיפור הבריאה, וכמובן אפשר לדבר על זה שהמעשים שעשו החמאס והמעשים שתיארתי עכשיו, לא צריך לזור לכל זה הרבה, הם מעשים שהעניין שלהם זה הפך החסד, לקחת את החסד במובן הכי שלילי שלו. כן?
אתה בעצם כאילו מתאר במושגים של היום, זה כאילו אנרכיה. אז איך היה? מי שלט? מי מתאר? כי הרי לכולם היה כוח, אז מי היה הגורם ש...
היה סדר. הם היו משפחה אחת בסופו של דבר. כולם היו בני אדם הראשון, ולא הרבה דורות לפני. היה סדר בדברים, הייתה תורה, תורת אדם הראשון, לא תורה שלנו, ידע שאדם הראשון העביר, כמו שקראנו עכשיו בזוהר, שתרפי דאילנה, היה ידע שהוא עבר גם כמו ספר היצירה וכו', שעבר הם חיו לפי הידע הזה. עכשיו כנראה שהיה להם מנהיג, אבל זה לא מאוד משנה, כי התופעה היא לא קשורה במנהיג כזה או אחר, אלא התופעה שקשורה למגמה של האנושות. לאן האנושות הולכת? לא למנהיג. לאן האנושות הולכת? והאנושות הלכה למקום שלילי מאוד. למקום שמשבש את כל הבריאה. או מנסה לשבש את כל הבריאה. אז כן, הגיעו מים רבים על מים רבים הגיעו על הארץ. ומים רבים, אגב, זה מושג שנזכר בכמה מקומות, נכון? גם בשיר השירים יש מים רבים לאכלו לכבות אהבה. על זאת יתפלל אליך כל חסיד, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. נכון? פסוק מתהילים, קוראים זה בתיקון הכללי. נכון? אליך יתפלל כל חסיד, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. מה זה מים רבים? אגב, מבול זה לא תופעה. אנחנו עכשיו נלמד את זה סייעתא דשמיא, אבל צריך להבין שהמבול זו תופעה שבסופו של דבר זה אומר מה על ארץ מוחלט של כל מה שהיה קודם, אבל ההתייחסות של הכתובים למבול, למעט בפרשה שלנו, היא לאו דווקא שלילית. כתוב, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. דווקא מתוך העובדה שהיה מבול, הקדוש ברוך הוא התגלה כמלך העולם. זאת אומרת, צריך להיות ברור שאנחנו עוסקים פה במציאות שאנחנו רואים מים מגיעים. מים זה תמצית החסד. הביטוי של חסד בעולם זה מים. רוב גוף האדם זה מים. המוח שוכן במים. תינוק נוצר בתוך מים. רוב העולם זה מים. אין צומח, חי, מדבר שלא חייב מים. זה לא מחיה אותו. מים זה ביטוי של חסד. רק כיוון שהמעשים שלהם היו הפך החסד, אז היה צריך לאזן את זה. לאזן את המציאות. כמו שאדם עושה מעשה שהוא אדם עושה מעשה שהוא נניח לצורך העניין חמאס. כמו שהאונקלוס מתרגם חטופים, חוטף, לוקח מהשני בכוח. זה לא יישאר אף פעם בצורה כזאת. אף פעם. מיד זה יתאזן השם. הקדוש ברוך הוא ידאג שזה חוזר. גלגל חוזר בעולם וכו'. אז כשהקדוש ברוך הוא יעשה את זה לאותו אחד שגנב או גזל, פתאום הוא צריך ללכת לתת זה לרופא. כן? לא עלינו ולא עליכם. שם ירחיק, שנחזור בתשובה. אז, אבל אם הוא צריך לעשות את זה, מצד הקדוש ברוך הוא, מצד המגמה האלוקית, נעשה איתו חסד גדול. הוא קיבל את התיקון שלו פה, ולא סוחב עונש נצחי לעולם הבא. הוא גמר עם זה. תיקן, להתראות. תקדם הלאה. אז תכף נראה את זה קצת יותר, אני חושב, אבל צריך להיות ברור שאנחנו לא מדברים, אנחנו לא קוראים את סיפורי התורה חס ושלום כפשוטם. אנחנו לא מתייחסים לזה עכשיו לתור איזה סיפור היסטורי או היסטוריוגרפי או בתור נרטיב. זה לא נרטיב שלנו, זה לא, עכשיו אני יודע מה, כמו המיתולוגיה היוונית או משהו חס ושלום היה לו תהיה. שום פנים באופן, זה תורה. תורה זה לשון תורה הוראה. אז אני צריך ללמוד מה הוראה בזה לחיים שלי היום. אני לא יכול להתייחס לזה כמו סיפור ילדים קטנים או איזה סרט שמצויר. זה לא המקרה. זה תורה. יש היום, איפה הרלוונטיות של מבול היום בחיים שלי? איפה הרלוונטיות, מה זה תיבת נוח בחיים שלי? מה זה מי נוח בחיים שלי? היום. לא אתמול. לא לפני 200 שנה, היום. איך אני יכול ללמוד מהפרשה היום? אדמור הזקן כתב מאמר לפני 205 שנה, 206 שנה, על מי נוח שהיה רלוונטי לפני 206 שנה, והוא רלוונטי היום. אגב, רוב תמצית מה שאני אומר זה לקוח משום. צריך גם לזכור שהפרשה הזו לעולם נקראת, לעולם בתחילת חודש מרחשוון. לעולם. פרשת בראשית מסיימת לעולם את תשרי, ופרשת נוח פותחת את חודש מרחשוון. ידוע שבזיין במרחשוון אנחנו מתחילים לבקש על הגשמים. נכון? אנחנו מזכירים גבורות גשמים כבר ממוסף של שמחת תורה. מזכירים, אומרים משיב הרוח מוריד הגשם. זה נקרא להזכיר גבורות גשמים. לשאול על הגשמים, לבקש זה אנחנו אומרים ברך עלינו מזין במרחשוון. במרחשוון מתחילים לבקש על הגשמים, זה גם ידוע, זה חודש אמנם ללא חגים, אבל זה חודש שרוב גשמים אמורים לרדת בו בעזרת השם. כן, חודש שאמור להיות מלא מים. הוא נקרא גם ירח בול, ככה הוא נקרא בנביא, בול, מבול, כן, זה את ה... מבול זה נוטריקון. מים בלי גבול. אם תגידו את זה מהר, מים בלי גבול זה מבול. מים בלי גבול. זה מבול. ערובה בספרים. זאת אומרת, כל דבר שהוא בחסד, זה לימוד בפני עצמו. כל דבר שהוא חסד. אדם עושה חסד. אם הוא עושה חסד, זה בלי גבול, הוא עושה מבול, הוא משחית. הוא מקלקל. אתה לוקח ילד, אתה נותן לו בלי גבול, מה שהוא רוצה, הרסת אותו. קלקלת. באנגלית זה... ספוילדים, זה מילה שגם מפרע זה מתאימה, זה לקלקל. להשחית, נכון? זה לקלקל, משהו שלילי מאוד. וזה נכון לגבי כל דבר, תיקח צמח, תן לו כוס מים, חיית אותו. שים עליו צינור יומיים, הרכבת אותו, הרגת אותו. למה? שאת לו בלי גבול. אין בלי גבול. גם החסד, גם האהבה, גם רגשות חיוביים חייבים לעשות להם גבול. אדם צריך לדעת, אדם רוצה לעשות טוב. אם הוא רוצה לעשות טוב, איתו, 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 עם כל העולם, אז בסוף מה הוא נהיה? אכזר. לא טוב. למה? הוא טוב לכולם, לעצמו הוא לא טוב, לאשתו הוא לא טוב, למישהו לא טוב. אי אפשר להיות טוב לכולם, אי אפשר לרצות את כולם כל הזמן. זה בלי גבול. צריך לדעת מתי צריך, מתי לא. והדברים נכונים לגבי כל פעולת חסד, צדקה. אם אדם נותן צדקה במינון נכון, בגבול, זה דבר גבוה מאוד. אם הוא עושה את זה בלי גבול, אז חז"ל כינו אותו שוטה. במקרה טוב, במקרים יותר גרועים הוא רשע. הוא רשע לילדים שלו, רשע לאשתו, רשע לעצמו, רשע, רשע, רשע. צריך להיזהר מזה, זה. שמה אם אדם צריך לעשות בלי גבול? זה לא זאת הסיפור. קודם כל זה אפשר להבין שכל פשוט, בלי סיפור, בלי משל. צריך נמצא משל גם, אבל סיפור, אבל בלי סיפור, בלי משל, זה פשוט. אם אדם הרוויח 100 שקל, והוא נותן עד חומש, מעשר, זה 10 שקלים, חומש זה 20%, זה 20 שקלים מהמאה, הוא עכשיו צדיק וחסיד, עד חומש. אם הוא נותן יותר מזה, הוא טיפש. במקרה הטוב טיפש. במקרה הפחות טוב, הוא יכול להיות שהוא רשע. יכול להיות שבמה שנשאר אין לו בשביל לתת לילד שלו את מה שהוא צריך. אתה חייב קודם כל, אני אגיד לך קודמי. זו דוגמה. יש מקרים יותר קיצוניים, זה דוגמה שהיא על הצד. יש דוגמאות יותר מובהקות. והעניין הזה סיפרתי לכם, אני חושב כמה פעמים כבר, אני אספר עוד פעם, שאתה נשמע שפעם דונלד טראמפ עלה לדבר באיזשהו מקום. והוא סיפר באיזה הקשר אחר לגמרי, אבל הוא סיפר סיפור שקשור לחסד, שממנו אפשר להבין את השליליות של החסד. סיפר שלו, יש טראמפ טאוור, ב-5th Avenue, יש את הטראמפ טאוור. דונלד טראמפ היה לו בשנות ה-80, משפט גדול על האיים הקנריים. הוא בנה שם מיליוני מטרים מורכבים, משפט רייכמן, אם אני זוכר נכון, והיה להם משפט שרצו לקחת להם. טענו שזה לא שלהם, שהם בונים על שטחים ציבוריים, סיפרו, והיה להם משפט כזה. בטראמפ טאוור היו יושבים שתי קפצנים בכניסה, על הפיסטי הבנים, שני קורשים, קבלים לבות, כל פעם האזרחות להם. רבע דולר לזה, קווטר לזה, קווטר לזה, נמשיך על את החיים. יום אחד הוא יושב במשרד, הוא במשרד, הוא מקבל טלפון מעורכי הדין שלו, אומרים לו, אתה יושב, הוא אומר להם למה, אומרים לו, יש תקדים, הוא אומר, תנו לי לשבת. הוא יושב, אומרים לו, זכית. איזה שמחה, איזה ססון, איזה גיל. הוא מרים טלפון לאשתו, הוא אומר לה, מיד יבונה, תעזבי הכל, זכינו במשפט, אני... אצלו המשפט זה היה או בנקרופ או ביליונר. אנחנו, אל תדאגי, הכל בסדר, אנחנו נשארנו ביליונרים, בואי נלך לחגוג. הוא יוצא במרוצה מהמשרד, בינתיים מעלים לו את הלימו מהחניון אל פתח הבניין, ובפתח הבניין הוא רואה את הבגרים האלה, זורק להם צדקה, וממשיך הלאה ונוסע. חוזר למשרד אחרי יום יומיים, המשיך את חייף כרגיל, אחרי שבוע שבועיים הוא שם לב שאחד הקושים שהיה יושב שם מקבץ נדבות לא נמצא. אז הוא שואל את החבר שלו, תגיד לי איפה הבגר הזה שהיה יושב שם ומקבץ נדבות. מה תשאל, זה משוגע לפני שבועיים, זה רק לו 400 דולר. זה לקח אותם, קנה מנה, מנת יתר ומת. עכשיו, אם היית שואל אדם, בזמן שהוא זורק, דונלד טראמפ זורק לו את 400 דולר, הוא עושה חסד, וואו, איזה חסד, 400 דולר. חסד גדול. אבל באמת מה הוא עושה? הוא הרג אותו. החסד יתהפך להיות הדבר הכי שלילי, כי לא עושים דרך החסד. זה חסד בלי גבול. זה אור גדול, בכלי לא מתאים. הרבה גרים האלה יכול להיות שמה שהם צריכים זה לא כסף. שמה שהם צריכים זה טיפול שיניים. שמה שהם צריכים זה סדר להם שכירות באיזה מקום שיסעו מהזה, סדר להם עבודה. בכלל לא כסף, כי כסף הולך לסמים, או על אלכוהול, או על השד יודע מה. זה דוגמה לחסד בלי גבול. כן. אז היינו בחודש מרחשוון. מרחשוון, או כמו שהתימנים אומרים, מור חשבון. ככה התימנים אומרים, נכון? מור חשבון. זה עמם בקמץ קטן, כמו. אז זה כמו מרחשים, כמו מרחשים לשפתיים. רחשי שפתיים לתפילה. מור חשבון, מרחשים. זה חודש שבאמת מתחילים להתפלל בו חשבון. חשבון זה חודש של התפילות האמיתיות. זה לא חודש של התפילות הגדולות, ויכול להיות שזה בתשרי, תפילת נעילה ותפילות גדולות, אבל זה החודש של התפילות האמיתיות הקטנות. בתשרי הכל מותר, הכל פתוח, הכל משחררים אותנו מכל האסורים ומכל האזיקים. תשרי זה לשון שרוי לכם, שרי. שרי זה בארמית, זה מותר. אסור זה כבול. כן, אסור זה כבול. אסור זה קשור. כשאתה אומר למישהו אסור, אז אתה באותו רגע קושר אותו לא לעשות את אותו מעשה. זה אסור. מותר זה פתוח. התירו את הכבלים. מותר, זה מותר, זה פתוח. חודש תשרי זה חודש שבו פותחים את הכל, כל הוידועים, כל הזה, פותחים את כל, את כל הקופסאות המוכמנות בכל מיני מקומות, ומשחררים, מנקים, מתארים, באמצעות מה שפותחים את הכל על השולחן. בחשבון, שהייתה בריאה שלמה, הייתה כבר בריאה עוד לפני חשבון, הייתה בריאה שלמה, נכון? לפני בריאת אדם. הייתה בריאה, הבריאה הייתה מושלמת, היו חיות, היו עופות, היו דגים, הייתה יבשה, והיו גרמי השמיים, והיה זמן כבר, והכל היה. מה לא היה? ואדם אין לעבוד את האדמה. נכון, זה מה שלא היה. ואדם אין. אין, אין אדם. מה היה צריך אדם? למה שהבנות לא יעזור? מה מיוחד באדם? ממלל. אדם זה רוח ממללה. יש לו יכולת לדבר, יכולת להתפלל. כשאדם מתפלל, בא הגשם. כשאדם מתפלל, יש תוצאה, הפוטנציאל של הבריאה יוצא מהכוח אל הפועל. הייתה בריאה, אבל היא עוד לא יצאה מהכוח אל הפועל, היא הייתה פוטנציאל, לא ממומש. מה צריך בשביל לממש את הפוטנציאל תפילות? עכשיו, העולם נברא. מתי הוא נברא אותם? מכפעלו לחרון. אפילו לאחרון נברא אותם העולם מחדש. באלף תשרי נולד אדם. כבר דיברנו על זה, נולד אדם שבתוכנו. כל אחד נולד אדם. מה צריך עכשיו? תפילות. יש את התפילות הגדולות של תשרי. זה בעולמות עליונים. תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, סוכות, בחללית. טס לכוכבים וחוזר דרך הסכך והכל, כל מה שלמדנו, הכל יפה. עכשיו מגיעים לחשבון, איזה חג יש בחשבון? אין. מר חשבון, בכלל זה, אתה מבין מר כפשוטו, מר. לא, זה שמר זה טיפה. מר זה גם טיפה. הם גויים כמר מדלי, לא רגע טוב, מר זה גם טיפה. אבל מר זה גם מר בבדל ממתוק לדוגמה. אתה אומר חודש מר, אין בו חגים. חודש מר. אני רוצה לכוון דווקא על הפירוש הזה של מור חשבון. מרחשים לשפתיים תפילות. מרחשבן. מרחשבן. מרחשים לשפתיים. השפתיים מרחשים את התפילות. כשאנחנו מדברים על התרחשות, שיש התרחשות. ומה אנחנו מתכוונים? שיש איזו עובדה שאנחנו יכולים להצביע עליה. כשאנחנו מדברים על התרחשות במובן של מרחשים את שפתיים, זה מלשון רחש, מלשון התרחשות. אנחנו מקבלים על עובדה נפשית שקורית. יש עובדה נפשית. כשבן אדם מתפלל, אז המצב הנפשי שלו משתנה. עכשיו זה פשוט, מי שהיה פעם בצרה, והתפלל מעומק עומק עומק הלב, והעיניים זלגו דמעות, והתפילה בקעה באמת מהמקומות הנכונים, אחרי זה הוא פתאום מרגיש טהור, הוא מרגיש נקי, הוא קל לו, נכון? זה התרחשות נפשית תפילה. זה לא משהו מתרחש בתוכי, בזמן שהשפתיים מרחשות. הדיבור של התפילה, הוא לא יכול להיות חיצוני. הוא לא יכול להיות חיצוני. הוא חייב קשר עם משהו פנימי שבתוכנו. ואז הוא כמובן גם פועל. בתשרי דיברנו על העולם ותפילות באמת גדולות. בחשבון אנחנו מדברים על התפילה, על היום יום. רוצים לעבוד, מתפללים על היום יום. על הרעים פרסום, קולים על הגשם, על הגשמיות. גשם זה לשון גשמיות. גשם, יורד גשם, יורד את הפרנסה, יורדים הזיווגים, יורדים העריונות, יורדים הכל, כל השפע. הכל יורד שיורד גשם. יורד בכוח התפילה. מה שאנחנו מזכירים גבורות גשמים, זה עוד לא השואלים גשמים. אנחנו מתחילים לשאול גשמים, זה לבקש, להכין כלים, שאלו לכם כלים, להכין את הכלים, להכין את הכלים לקבל את השפע הזה. אז מי היה הראשון ש... האמת שכרה, בחסידות מקובל לומר שהראשון שהתפלל היה נוח. נוח היה הראשון שהתפלל. התחיל קורבן והתפלל, ככה כתוב מביא. בסוד אומרים שהראשון שהתפלל זה האדם הראשון. אתם יודעים מה הייתה התפילה הראשונה של אדם? הראשונה. זה השנייה. זה השנייה, זה התיקון. זה לנשים. נשים צריכות לדעת. אדם הראשון התפלל על אישה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו, בסוד כתוב שזה תפילת אדם על אישה. מה עושה הקדוש ברוך הוא מיד? ויפל השם תרדמה. מפיל תרדמה, אופ, לוקח את הצלע שלו בורא אישה.
מגלה אישה גם יותר יפה.
בסדר.
בכל הטבע,
נכון, נכון, נכון. בסדר, אבל הוא התפלל עליה. זה נכון, זה נכון, רק זה. ציונת, זה נכון, בעיקרון זה נכון. כיוון שאדם מתפלל, אז המושא התפילה שלו, רצה אישה, אז מושא התפילה שלו יצא יותר יפה מהם. זה נוח, אבל קצת כתובים, בלי רזים, אז זה נוח, הוא עוד ראשון שהתפלל, להקריב קורבן, נכון, היה הראשון. לכן אם תרצו, מי המבול נקראים מי נוח. אומר אדמור הזקן, לא, אז אתה מכוון לזה שזה מי נוח זה שלילי. אני רוצה להציע משהו אחר. אני, אדמור הזקן. אדמור הזקן, בשני עוזם המילה, והוא מציע שמי נוח זה דבר חיובי. אומר נוח היה צדיק, ולכן כשמזכירים את מי נוח, זה לא בקונוטציה שלילי. צריך לקרוא את זה מעט שונה. צריך להבין עוד טיפונת, ואז אנחנו נבין את זה. הכל ביסודו, המבול ביסודו, כולו, זה עונש. זה עונש. עונש על שחטת האנושות, זה לשון מפורשת בתורה. אבל, מה הייתה המגמה האמיתית של המבול? לתאר. לתאר את האנושות. לתאר את המציאות. לתאר את היקום. לתאר את העולם. לנקות. כמו מקווה כזה, נכון? זה כמו מקווה יקומי. מקווה יקומי, הכל טבול במים, כולל ראשי הערים. ראשי הערים מכוסים במים, הכל טבול במים, הכל מתחת למים, פשוטו כמשמעו. וזה לא סתם מתחת למים, זה גם המים חודרים לתוך הקרקע שלושה טפחים. שמן דאמר שלוש עמות, בעומק הזה. זאת אומרת, האדמה שהייתה ספוגה במה שהייתה ספוגה, הכל עובר חיתוי, עובר תיאור, עובר תיאור.
ובייחוד של המים, המים שמעל השמיים
בעצם... אפשר לראות את זה כבר, אמרנו שיש פרשנות כזה, אמרנו
שאלת הדברים. שמיים, כאילו...
אמרנו, נכון, אבל פה אנחנו מדברים עכשיו שהמבול הוא עונש, אבל עונש התכלית שלו לנקות, לתאר, זאת אומרת, זה אגב אפשר לומר על כל עונש. כל עונש שמגיע לאדם עונש זה לשון תיקון, לשון של שעון, לשון אותיות שעון, זה זמני, זה לעולם דבר זמני. מתקן, מתקן וממשיך. נוח לתאר את הארץ, פרשת נוח, נוח, מי נוח, זה בא מהרעיון שאחרי התיאור יש מנוחה. נוח זה לשון של מנוחה. מי נוח זה מי מנוחה. מי מנוחה, יש מנוחה. מנוחה זה לא to take a rest. אתה אומרים, זה לא הכוונה של מנוחה. בלשון הקודש מנוחה זה משהו אחר. שהקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא שובט ביום השביעי, אז האונקלוס מתרגם, זה פלא גדול. תראו לך את האונקלוס מתרגם. אה, נכון? את התוקה. ויברך אלוהים את יום השביעי וקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. כולנו מכירים את זה מהקידוש, נכון? מה מתרגם נוח? ובריך אדוני ית יום השביעה וקדיש יתה וקידש אותו, הרי בי, הרי בו שבת, נכון? איך אומרים כאלו תרגם? הרי בי נח. נח. מה זה לנוח? לשבות. זה לנוח. לנוח זה לשבות. נוח, נוח זה שובט. מנוחה זה שביטה. זה לשבות. כשאני אומר שהתיבה, שהכתוב אומר, מה אומר? שהתיבה נחה על הרי הררת, אז התיבה לא התעייפה. היא לא הולכה לנוח בגלל שהיא התעייפה. היא רצה, עכשיו היא עייפה, אז היא יושבת לנוח. אלא הכוונה שהיא שובטת מתנועה, היא כבר לא ממשיכה לנוע. היא שובטת על הרי הררת. זה שביטה. שביטה זה לנוח. לנוח זה שביטה. שבת זה מנוחה. אומרים שבת מנוחה. זה הלשון שלנו ברגיל. וכשאני אומר שובט, וכשאני אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא שובט, הקדוש ברוך הוא לא עבד. והיה צריך לנוח מעבודה. זה לא כוונת הדברים. אלא כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא שובט, אני מתכוון שיום השבת משיב את כל הדברים לשורש שלהם. שבת זה לשון שב, לשון חזר לשורש. זה הלשון של שבת. כשהקדוש ברוך הוא שובט, מה קורה ביום שבת? יש עליית העולמות, נכון? ככה אנחנו יודעים, עליית העולמות. הכל שב לשורשו. הכל עולה כלפי מעלה עוד פעם. הכל ירד מלמעלה, נכון? וביום השבת הכל הולך חזרה. אנחנו עושים שאדם שב בתשובה. מה הכוונה שהוא שב בתשובה? חוזר למקור, חוזר לרגע הראשון, חוזר לרגע טהור, לרגע שלפני החטא, לרגע שלפני אבון, לרגע לפני שם הסערה. זה נקרא שהוא שובט. שיהודי עושה תשובה, הוא שב למהות האמיתית, לעצמיות הפנימית כמו שהוא נברא. זה נקרא תשובה. לשבות, לנוח, לשבות, הכוונה זה לשוב אל המקור. אל אותו יום שביעי, אל אותו רגע שבו הקדוש ברוך הוא החביר את כל המציאות לשורש שלה. זה היום השביעי. ויום שבת בעי נפש, ויום השביעי שבת בעי נפש. זה הרעיון. השבת זה הכוח הזה שבו שהקדוש ברוך הוא נטע בבריאה לשוב למקור שלה. זה יום מסוגל מאוד. חשבו שתראו זה כמו נניח לתור העניין, כמו מכשיר חשמלי, כן? ששבוע ימים הוא עושה תנועה אלחוטית, בלי חוט, לא מחובר לתקע. בשבת הוא שב למקור שלו, נטען. חוזר חזרה למקור, נכנס שקע לתקע ומתאין אותו עכשיו בכל מה שהוא צריך בשביל עוד פעם שישה ימים לנוע לעשות את העבודה, לעשות מה שהוא צריך לעשות. אם אדם תופס את זה בצורה הזו, הוא מבין שהמנוחה בשבת זה לא הולכת לישון. כי המנוחה היא לא מזה שאתה רץ ועכשיו אתה צריך לשבת לנוח בגלל שהתעייפת. אלא המנוחה זה, אתה התרחקת מהשורש שישה ימים, התרחקת ממקור הטהרה, ממקור האנרגיה, ממקור הכוח, בוא תחזור אליו. עכשיו, כל המצוות שקשורות בשבת, הן מצוות שהתכלית שלהן, אגב, כולל התפילות והדיבור והתהילים והלימוד שאנחנו צריכים לעשות בשבת, התכלית שלהן זה לעזור לנו לחזור לשורש, למטען העוצמתי הזה, האינסופי הזה, בצורה הכי טובה שאפשר. למסות את החזרה הזו, את השיבה הזו. זה כל התכלית של כל המצוות. איסורי מלאכה, כל השביטה, כל מה שקשור לארוחות השבת, בדווקא שלוש ארוחות, ארבע עם המלווה מלכה, הכל, איסור עברת אש, כל מה שאנחנו עושים בשבת, התפילות בבית הכנסת, ההתכנסות, ההתכבסות, הקריאה בתורה, הכל זה, התכלית של זה, זה בואו תתכמדו למתן. מי ששומר שבת יודע שזה בעדיה ככה. שבת היא מקור הברכה, מקור כל האנרגיות, כל הכוחות, הכל אתה מקבל בשבת. מי ששומר שבת יודע, מי שנשאר בקריאת התורה ער וקשוב, יודע שקריאת התורה זה הזמן הכי מסוגל בכל השבת. הכי מסוגל. אנשים לא סתם יוצאים בית הכנסת או נרדמים. כי זה היתר עושה שם עבודה, שעות נוספות הוא עושה. הוא יודע, הולכים לקבל עכשיו את כל השפע, הוא עושה הכל שהם לא יקבלו את השפע. הכל.
ולמה
ביום
ראשון עד שאני משתחרר
מיום
ראשון עד
שמש בו? כי הייתה יציאת הנשמה היתרה. בשבת אתה מקבל נשמה היתרה. מה זה הנשמה היתרה? זו אותה נשמה שהייתה לנו לפני חטא אדם הראשון. זה כיוון שהכל שב לשורשו, שב למקור שלו, אז גם הנשמה היתרה באה אלינו, כי היא חוזרת למקור שלה. אתה חוזר אליה, היא חוזרת אליך, ככה או ככה. מה קורה במוצאי שבת? היא יוצאת. נכון? וזה אנחנו עושים בהבדלה ברכת הבשמים. כי להחזיר את הנשמה קצת. היו חסידים שהיו, היה אדמור, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, שבזמן, במוצאי שבת, הוא היה מוציא את השבת מאוד מאוד מאוחר. והיה מסתגר בחדר. זה אחד חסידים, רצו לראות מה הוא עושה. ללמוד, צריך ללמוד, מהרב צריך ללמוד מההתנהגות שלו, מכל מה שהוא עושה. תורה היו ללמוד על הפסוקים, היו... שילמוד מהרב עושים אחר לשירותים גם. לראות איך, מה הנהגות בית הכיסא שלו. אז הציסו בחור, אמנו, ראו אותו שוכב על הרצפה. דופק על הרצפה, ככה, עם הרגליים ועם הידיים. לא, אל תלכי, אל תלכי, אל תלכי, אל תלכי. תכוון על השבת, על הנשמה יתרה שלא תלך. לא רוצה להתפורד משבת. מה אתם חושבים, הוא היה ילד קטן או סמבל, שלא הבין שיש פה מישהו בחדר, עם כל הכבוד לכולכם ולי. אני הקטן שבקטנים, שהוא יותר מאותו אדמור. אני מדבר על אחד מגדולי ישראל. מה הוא, זה הזוי? מישהו פה יודע יותר טוב ממנו מה קורה? לא. הוא העריך בעין מאוד 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 את הזמן היקר הזה שבו אנחנו חוזרים למקור שלנו. שובטים, נחים. נחים לא, עוד פעם, זה לא מיוחד. אדם לוקח עכשיו, צריך לערוך שולחן. נגיד יש לו בבית 40 איש. לוקח עכשיו 40 כיסאות, מזיז אותם, לא מתחשבות המלאכה בשבת. אין שום בעיה. יכול להיות שפיזית הוא גם מזיע מזה, וזה קשה לו, חבל על הזמן. עכשיו שהוא נח. עכשיו אנחנו מבינים גם למה. כי זה מנוחה, זה בכלל לחזור, לשוב, לשבות. זה לא קשור בכלל לעבודה פיזית או לעבודה פיזית. הם כל האלה שאומרים, פעם להדליק אש זה היה מאוד קשה, היום להדליק אש זה קל. אז למה שלא נתיר להדליק אש? לא מבינים בכלל את האיסור של שביתה. לא מבינים מה זה שבת בכלל. לא מבינים מה זה לשבות. לא מבינים מה זה מנוחה. זה בכלל לא שאלה של כמה אנרגיה אתה מוציא. זה שאלה למה אתה מחובר. אם אתה מבין למה אתה מחובר או לא. חזרה למקור היא לעולם טהרה, לכן כשאישה חוזרת למקור שלה, נכנסת למקווה, היא יוצאת טהורה. לכן כשאנחנו טובלים, אנחנו מחפשים טהרה. למה חוזרים למקווה? מקווה זה כמו רחם. כמו רחם, אתה נכנס לקבול, אתה כמו עובר ברחם. ויוצא מהרחם. זה תכלית העולם. תכלית העולם בסופו של דבר זה להגיע לטהרה הזו, להגיע לאלף השביעי. שיעית אלפי שנה, וכד חרוב, ככה כתוב בזוהר, 6,000 שנה העולם מתקיים, מגיע אלף השביעי, הופ, נחרב. מה הכוונה שנחרב? הכוונה של זה, כמו שעכשיו אנחנו רואים, חוזר למקור שלו. זה נקרא נחרב. חוזר למקור. חוזר לאלף השביעי, כמו שבת. הכל חוזר למקור שלו, לא נשאר אותו דבר. זו הסיבה למה בשבת אנחנו אסורים בכל היצירות וכל הדיבורים הבטלים וכל הדיבורים של חול, כי הדיבורים והיצירה וכו', זה הכל שייך לעולם של ה-6,000 שנה, של השישה ימים, לא לשבת. שבת צריך דיבורים אחרים. יש דיבורים של שבת. יש דיבורים של חול, יש דיבורים של שבת. כמו שיש מעשים של חול ומעשים של שבת, יש דיבורים של חול, דיבורים של שבת. אתה רוצה להתחבר למתן, אתה רוצה להתחבר לחי החיים, לחי העולמים, אתה צריך דיבורים מתאימים. לא מדברים על כל מה שבא, זה לא יום רגיל. אתה מדבר דיבורים לא נכונים, חושב מחשבות לא נכונות, אתה לא בכיוון הנכון, אתה לא עם המגמה של לשבות, של לנוח, אתה מפסס. אולי לא מפסיד הכל, אבל מפסס, חבל. נטעות חריפה. המבול נקרא מי נוח, כי נוח, התפקיד של המים האלה קודם כל, היה לעשות שינוי בתפיסה האנושית. לעשות שינוי לגמרי. זה לא לעשות שינוי אצל אלה שנמחו. זה כבר לא יהיה שום שינוי, הם מתחת למים. שינוי היה צריך להיות לפעול אצל נוח. מהפך בחשיבה של נוח, לכל מי שיבוא אחרי נוח.
אבל אני מתחיל כאיש צדיק בדור הקו, ואחר כך, מיד כל מיני הוא היה שיקור, הוא היה ערום, הוא היה קסטרייטד בלב או הלכת שלו, והכל,
כל פעם
זה חמאס, נגמר.
כן, אבל אז זה לא חמאס. זה לא נקרא חמאס, זה התנהגות אנושית אחרת שתאונה תיקה.
אבל הוא התחיל כמו איש צדיק בדור הקו. משה רבנו הוא היה איש מצרי, בזבוק של החיים שלו הוא היה איש אלוקים.
נכון. זה שתי מגמות שונות, ותורה רוצה ללמד אותנו כל פעם משהו אחר. בסופו של דבר הכל שואף אל התיקון. הכל שואף ללמד אותנו תיקון. אבל כל פעם במזווית אחרת זה עניין אחר. פה התיקון זה... איך מי מבול, מים שעונש, יכול להביא אותנו לנחת העליונה, לנוח. זה מה שנוח צריך היה להבין. שיש מבול, יכול להיות מבול בעולם, והמבול הוא עונש, ואתה עובר עם העונש תקופה, שנה, זה המבול, שנה, עובר תקופה, שהכל נראה עבוד, נראה לך שאתה לבד בעולם, ויש לך המון בעיות, יש לך המון חיות שמפריעות לך, לא נותנות לך לישון, שאתה צריך לדאוג להן כל מיני. החיות, אם תרצו, זה הטרדות שיש להן. מבול, אוקיי, בוא נלך ישר לעניין, כן? המבול בחיים שלנו זה כל הבעיות והצרות שיש לכל אדם. זה מבול. פתאום יש... מציפים בעיות וצרות בעוד בצרורות, יש כל מיני ביטויים כאלה, כן? יש מבול. ואדם כדי לצאת מהמבול, קודם כל הוא צריך להבין, מהפך בחשיבה של נוח, ומהפך, אנחנו כולנו בני נוח, כולנו. זה לא יתן לכלל, הבנים של שם, שהוא בן נוח. נוח, היה צריך להבין שעונש נועד לסייע בתיקון, להביא לתכלית של טהרה. לשוב, להשיב אותנו אל אבינו שבשמיים, לגרום לנו למנוחה, דהיינו לשביתה, להעלות אותנו. אני צריך להבין את זה. מה עושים כשיש מבול? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תבנה תיבה ותיכנס לתיבה. אלא נוח לא רוצה להיכנס לתיבה. המים הגיעו לרגליים שלו, הוא לא נכנס לתיבה. הוא נדחק להיכנס לתיבה. הוא לא רוצה להיכנס לתיבה. אז זה אומר כתוב, אומרים החז"ל על נוח, נוח מקטני אמנה היה. יש לזה עוד פרשנויות, אבל ככה נאמר, נוח מקטני אמנה. הוא רואה מים, הוא לא מאמין שזה יהיה. המים מגיעים אליו, הוא עוד לא מאמין. אבל מכל מקום יש לאדם את הטרדות האלה, את ה... אם תרצו, זה מתחיל מיצרים, מתאוות, מדברים שלא נותנים לבן אדם שקט. פנימי, זה יכול להמשיך בכל מיני צרות חיצוניות שיש לאדם, כאלה ואחרות, מכל הגוונים וכל המינים וכל הסוגים שמרחיק ויסיל אותנו. אבל זה עלול להיות וזה קורה וזה קיים. אומרת התורה, אתה רוצה פתרון, תבנה תיבה. כנס אל תוך התיבה. זה הפתרון שלך. אבל אני נכנס עד התיבה, תיבות התפילה. תיבה זה מילה בלשון הקודש. אתה רוצה להינצל, תיכנס מרחשבן, מרחשים לשפתיים תפילה. תיכנס לתיבה, תיכנס אל תיבת הנוח ואל אל, 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 אל תוך התפילה. תתפלל. איי, אבל אני עומד בתפילה, והראש שלי מלא בכל החיות והבהמות והעופות וכל תרדות היום וכל מה שיש לי בתוך הראש, אני לא יכול להסתחרר מזה. אני רוצה. עדיין תעמוד בפינה. אל תצא מהטבע, עם כל הבעיות שיש לך. עם כל מה שבראש, ופתאום אתה נזכר בטלפון עם מנהל הבנק, ובזה שכחת לעשות, וזה, ופה אתה תקבל מהראש, ופה שכחת להתקשר לאמא שלך, והכל בתוך הראש, דווקא ב-18. דווקא ב-18. כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא ביחידות, זאת אומרת, אולי הטבע לא עוזרת. בכלל, אני נוטה להתפלל. אולי הטבע לא עוזרת? לא, הטבע עוזרת. תמשיך, זה לתקופה קצובה, זה נגמר. אל תיבהל ממה שנראה מבול. עכשיו, זה דוגמה טובה וקיצונית מבול. אי אפשר לחשוב על דוגמה יותר טובה. משום שאם נוח היה מוציא את הראש מבעד לצוהר, למען דאמר שהצוהר היה חלון, אז נוח לא היה רואה כלום. הוא גם לא היה מזהה אופק. הוא היה רואה שמיים וים מחוברים. שמיים וים מחוברים. שום נקודת התייחסות במציאות לא הייתה. לא אר, לא יבשה, לא אוף מעופף, לא תורם של עוד ספינה, כלום. במשך שנה הוא רואה רק מים ושמיים. אין מציאות, אין אנושית. מה יכול לחשוב? הכל נגמר, עבוד. הכל עבוד. גם אני לא זוכר שכתוב, תקנו אותי אם אני טועה, תנסו לחפש. אם כתוב, אם נאמר לו כמה זמן יהיה מבול. לא נאמר לו. חודש, חודשיים. יאללה, ספיק, ממך הכל נגמר. ספיק. שלושה חודשים. ארבעה חודשים. האוכל במחסנים הולך ועוזל, עוד מעט לא יהיה אוכל. מה עושים? שישה חודשים, תתייאש. אין שום תייאש, שום יוש. בתפילה אין דבר כזה יוש. כשאתה נכנס תוך טבע, תוך טבעות התפילה, התפילה צריכה להיות בעומק וברגש, לא לעשות שום חשבון, לא להטרדות ולא למה שנקר לך בראש ולא... כל התרדות האלה וכל המבול הזה, התכלית שלו זה לזכך. התכלית שלו זה לעשות לנו מקווה כזה. התכלית שלו בסוף להביא אותנו לתארה. נגמר חודש תשרי, נכנס ממחשבן, מתחילים לעבוד. יום ראשון מגיע. אמרת, אתה לבד, נכון? יום ראשון אחרי שבת. ומגיעים לרגע אחרי השבת. ומתחילים התרדות ומתחילים. ומה התכלית שלהם? לזכך, לתאר. אם אדם יודע את זה, הוא לא נבל. לא מתייאש. נשאר, הוא דבק בתפילה, תראו את המידות של התפילה, של התיבה. כמה היו המידות של התפילה? 300 אמה אורכה, 50 אמה אורכבה, ו-30 אמה קומתה. אז זה 300, זה כמה זה בגימטריה 300? שין, שין בגימטריה. יש 30, זה למד. ויש נון, זה 50. לשון, לשון, תפילת לשון. לשון, זה טבע. עם הלשון מדברים, עם הלשון מתפללים. זה הלשון. לשון, אתה רוצה להיכנס לטבע, אתה רוצה לצאת מהמבול, אתה רוצה לצאת מהצרדות, אתה רוצה לצאת, אתה רוצה לצאת מזה? אתה מתפלל.
ויש המקום שמתפללים אליו נקרא גם טבע.
נכון, זה בדיוק נכון. מקום זה החזן מתפלל אליו נקרא טבע. נכון, טבעת התפילה. תיבה, עמוד התפילה נקרא גם התיבה. מי ניגש אל התיבה, אנחנו אומרים לחזן. מי ניגש אל התיבה? זה בדיוק זה. התיבה הזו היא התיבה של נוח. זה מי נוח. זה שינוי התפיסה אצל נוח. וממנו אל כל הדורות שבאו אחריו עד ימינו, כולל אנחנו. בהבנה שכשמבול בא לחיים שלנו, נכנסים, הפתרון זה תפילה, הפתרון זה להיכנס לתוך הטבע. והמבול הוא לא שלילי, הוא מי נוח. הוא מי נוח. יש פסוק, מי לי בשמיים ועמך. מי לי בשמיים זה חודש תשרי. אנחנו כולנו עם הראש בשמיים, איזה יופי, איזה חגים, איזה נעימות, כל המשפחה, איך אנשים שוכרים, הכל דוחים לאחרי החגים. הכל אחרי החגים. אחרי החגים, נכון? זה נראה שזה לא יהיה אף פעם אחרי החגים, זה כל הזמן חגים. ואז יום אחד מתעוררים בבוקר והגיע אחרי החגים. מבול! מבול! מתחיל מבול! חודש חשוון, מתחיל מבול. מה עושים? תפללים. עכשיו זה כבר תפילה, היא לא תפילה גדולה. היא תפילה קטנה, אבל היא תפילה אמיתית. היא תפילה אמיתית. אדמור הזקן היה אומר שהתפילות היותר גדולות זה לא התפילות של הצדיקים. זה התפילות של הבעלי עסקים ביום יום. כשאדם מתפלל על עסקה שתצא לו, איזה עומק יש לתפילה? איזה רגע שהוא משקיע בתפילה שתצא לו עסקה טובה, שבדיוק רוצה לקנות בית, רוצה שיסתדר לו, שהמוכר ימריד לו ושיסתדר לו מהכסף, שהבנק יתן משכנתה, ואיזה תפילות? איך הוא יודע לפרט לפרטי פרטים מה הוא צריך? איך לפרטי פרטים מתי הוא צריך? הוא יודע הכל. תפילה, קראת לתפלל? לא באופן כללי לבוא לקנה את הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אתה יודע מה, תן לי מה שטוב. בסדר. סיים את התפילה. מה? בשביל מה לא קיבלת לשון? חיבה. בשביל מה תיבת נוח? זה מי נוח. מי נוח זה להגיד לאדם, מי לי בשמיים ועמך, מי לי בשמיים זה חודש תשרי, ועמך זה כשיש קשה לי. קשה לי אני עמך. כשאני לא יכול, כשאני מקבל מי מבול, אני רוצה להיות איתך, אתה מסבור. אני עמך. אני לא רוצה להיות לבד. אני רוצה את העצמות ומהות שלי מחוברים אליך, אל הקדוש ברוך הוא. אז המבול בסופו של דבר מתקן, עוזר לנו לתקן רגע, להגיע לתארה הזו, למנוחה, לשביטה, כן? כמו שלמדנו שזה עניין של לחזור למקור, לחזור לתארה, להתחבר לעצמות ומהות שלי, זה לחזור למקור. להתחבר לעצמי, בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, זה לחזור למקור, זה להתאר, זה להיות בנחת. זה
לא
סיבה אודי שהשבת הזו נפתרה כשבת בינלאומית,
שבת ויהודים. הנה
בבקשה. לא ידעתי, אבל הנה, הוא היה פה בבית הכנסת לפני כמה חודשים וסיפר.
ויש לזה הד עצום.
נו, ברוך השם. ברוך השם. הם לא שומרים שבת, הם לא ממש שומרים שבת. מכל מקום, המבול משמיד את העולם מבחינה חיצונית, זה ברור. אבל בעומק, בעומק הדברים, רק מהמבול יכולים היו להביא את נוח להקריב קורבן שעולה כריח ניחוח לשם, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה דווקא מבול, דווקא צרות, דווקא בעיות, דווקא זה, ודווקא שאני נכנס להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זה נוח שעליו נאמר, הוא ינחמנו מצרותינו. ובשביל לנחם באמת, לא עלינו ולא עליכם, שמישהו מת לא מת. שאתה בא לנחם אותו. בשביל לנחם אותו באמת, זה לא כפי שאתה אומר לו, בניין נוחם ירושלים תנוחם, ולא תשבול דעבר עוד ואתה הולך. יש נחמה בעצם זה שאדם בא, רק הוא בא, האוויר רואה אותו זה נחמה, זה מעודד, אבל זה לא נחמה. נחמה אמיתית בלשון הקודש זה שאתה מציע לאותו אדם חשיבה אחרת לגבי מה שקרה לו. חשיבה אחרת, מה זה להציע חשיבה אחרת? אם אתה אומר למנוחם, זה שאתה הולך לנחם אותו, אם אתה אומר לו תשמע, מה שקרה לא עלינו שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה, שלא נדע מזה. אבל אם אתה אומר לו, מה שקרה זה לא סוף, זה התחלה. ונניח שאני יכול להוכיח את זה. אז ודאי שהוא יתנחם. ודאי שהוא יתנחם. אם הוא לא רואה בזה סוף, למה אדם בעצם? שהוא רואה סוף, סוף שהוא נפרד ממשהו, כזה סוף. אבל אם הוא יודע את זה התחלה, עכשיו תשמעו, בלשון הקודש נפטר, להיפטר מן העולם, נפטר זה משמעות הדברים, זה לא סוף, זה התחלה. איך נקרא, מתי עושים פדיון לבן? 30 יום, אם הוא בן ראשון, פטר כל רחם. מה זה פטר? פוטר רחם, מה זה פטר? פטר זה פותח. או התחלה, נכון? הנה עכשיו בדיוק אנחנו אומרים, או התחלה. פטר זה לשון פותח את הרחם. לכן מי שנפטר זה מי שנפתח. מי שנפתח, נפטר זה נפתח. זה נראה סוף, מה זה באמת? התחלה, אנחנו יודעים.
נראה סוף כאילו נפטר מן העולם.
מן העולם הזה נפטר, ונפטר לעולמות אחרים. נפטר מצער העולם, אם תרצו, תקלו על זה שאתם רוצים, בסוף זה להיפתח, זה עושה משהו חדש. אז זה יכולה להיות נחמה. כשאתה אומר למישהו, תשמע, עכשיו יש לך מבול, בואו קח בחשבון שככל שהמבול יהיה יותר קשה, אתה תגיע לדרגות יותר גבוהות. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא אומר, תשמע, זה כתוב פרשת נוח. איפה זה כתוב פרשת נוח? כתוב, אני אראה לכם איפה זה כתוב, מפורש, וזה סי. זה לדעתי סי הכי עם הפרשה. כתוב כמה. המבול מתחיל והמים יורדים ולא רק יורדים גם עולים מלמטה והגברו המים והרבו מאוד על הארץ ותלך התיבה על פני המים, נכון? והמים גברו מאוד מאוד על הארץ ויחסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים 15 אמה מלמעלה, נכון? והגברו המים על הארץ 150 יום וכו', נכון? מה כתוב בסוף? ותרום הטבע מעל המים, נכון? מה קרה? היו מים, איפה הטבע? על המים. המים עולים איפה הטבע? על המים. המים עולים איפה הטבע? על המים. ותרום הטבע על המים. אז כשהמים, המבול הוא קשה מאוד, הוא כבר עבר את כל ראשי הערים, מה קורה לטבע? היא מעליהן, היא יותר גבוהה. איפה אנחנו נמצאים? מקום יותר גבוה. ככל שיש מבול, ככל שיש יותר מים, התיבה שלנו יותר גבוהה. זה פילי קלעות. זה פילי קלעות, ואי אפשר להגיד זה אם זה לא כתוב. אדם צריך להתעודד. אדם צריך, זה נחמה. תרדות הפרנסה, תרדות החיים, תרדות, כל הפרדות האפשרויות שיש לאדם, התכלית שלהם זה להביא אותו אל תוך התיבה. נכנסת אל תוך התיבה, כמה שיש יותר תרדות, התיבה יותר גבוהה. לא, אז זהו, שלא, שאת הדשמיים נחפש, נבקש משיח, תזכינו, נבקש בניין בית המקדש, נבקש שקדוש ברוך הוא ייתן לנו דעת, להבין, להשכיל, איך להיכנס לתוך התפילה, איך לבוא מחנה נכונה לתוך התפילה, איך את כל החיות בטבע להכיל בזמן, כדי שהארי לא ייתן, פעם אחת הוא אחר להכיל את הארי נתן לו, נתן לו עוני שיחה או מכה עם הכף ועשה אותו צולע. אז אנחנו צריכים בעזרת השם ללמוד כל דבר לעשות בזמן, כל דבר לעשות נכון, גם שזה מטריד, גם שזה לא נורא. להכיל את החיות זה לא הייתה חוויה נוחה, לא חוויה נעימה. אז כן, אז שנזכה בעזרת השם לדעת כזו שאפשר יהיה להתקדם בחיים רק למקומות טובים בסייעתא הדשמיא. אמן כן יהי רצון.
אני אמרתי שאני אתן לך את זה.